בסוף חלק מהדרך תהיה הפסד, כן? אבל בטווח ארוך אנחנו נראה רווחים, כי דברים נוטים להסתדר, אם יש לנו סבלנות. דברים נוטים להסתדר, וגם אם בהשקעה, נגיד, ספציפית שהיה לנו סוחר שלא שילם תקופה ארוכה, אז בסדר, אז אחרי זה יגיע סוחר שישלם. אז גם אם זה לא עלה כמו שתכננו הערך של הנכס, אז נכס אחר יעלה יותר בערכו. כי אנחנו לא יכולים לתכנן, נגיד, רווח שעשינו בשש שנים בנכס, פתאום בנכס אחר שקנינו, אז עשינו את זה בשנה. כאילו, זה דברים שאם ככל וממשיכים ומתמידים, אז באמת רואים יותר ויותר את ההצלחות, ורואים את התמונה הגדולה, שבסוף היא רווח משמעותי. שלום לכל מי שכאן, שום פעם איתי, ממי שפעם הראשונה, אני תמיד ממליצה לחזור אחורה, אבל בהחלט אפשר גם להקשיב רק לפרק הזה. אז באמת ככה התלבטתי הרבה על מה להקליט את הפרק הזה, ככה ישבתי איזה שעה מול הרמקול, ואז באמת ככה עלה לי הרעיון לשתף אתכם בחמש ככה דברים משמעותיים שהכי עזרו לנו ללכת בדרך הזאת, שיצבור הון משמעותי עוד לפני גיל 30, ובאמת ככה להגיע להישגים שלפחות עבורי הם מאוד משמעותיים מהמקום שממנו אני באתי, ממנו אנחנו באנו, ובאמת נמצא פה יחד איתי אבישי, בן זוגי היקר והאהוב, וככה היה לי חשוב שהוא יהיה בפרק הזה, כך חלק, כי הוא באמת ככה חלק משמעותי מהדרך הזו, אנחנו ממש ביחד בזה וגם נדבר על זה, כדי שזה יעבור משנינו, כל אחד ייתן את ההיבטים שלו, אבל באמת בחרנו ביחד חמישה דברים שהם הכי משמעותיים עבורנו, ונשתף אתכם יחד, באמת מה עזר לנו בדרך הזה, בדרך הזאת להגיע להישגים כלכליים משמעותיים, אבל באמת הרבה מעבר לכלכליים, זה בכלל הדרך חיים שלנו כבר בכל דבר, אבל אין ספק שהם ככה, זה מתבטא בהחלט בפן הכלכלי, שהרבה מאיתנו שואפים להיות שם, שואפים ליכולת להגיע להון עצמי משמעותי, ליצור חיסכון משמעותי, להגיע למטרות משמעותיות, לקנות בית, באמת ככה לצאת מהלופ הלא נגמר הזה של עבודה קשה, שלא נשאר כלום בסוף החודש, וגם אם נשאר זה לא נראה מספיק לשום דבר. אז אנחנו באמת משותפים פה ככה על הדברים העיקריים שעזרו לנו לצאת מהמעגל הזה, והביאו אותנו להישגים שהם בהחלט משמעותיים עבורנו, ומאפשרו לנו באמת לחיות קצת אחרת ממה שכולם חיים. אז נתחיל. אז קודם כל באמת ככה, אחד הדברים שתמיד שאני מספרת על מה שיש לנו, שואלים איך עשינו, תמיד רוצים לדעת וסקרנים לדעת איך עשינו את זה, ומה עשינו ואיך זה, איך זה קרה, וכי זה כבכל, באמת לא יסג רגיל, לפחות כבר אני נפגשת עם המון אנשים ורואה את מה שקורה מסביב, מאוד חשופה לאתגרים של אנשים בגיל שלנו, בסיטואציה שלנו, אנחנו הורים לשלושה ילדים, התחתנו בגילי ה-20.
המוקדמים.
המוקדמים, כן, אני בת 20, אפשר הנה 22. ובאמת ככה זה מביא איתו הרבה, מבחינה הכלכלית, זה מפגיש את אנשים עם הרבה אתגרים של לימודים, ביחד עם עבודה, ביחד עם ילדים, ביחד עם באמת ככה לפרנס בית ומשפחה בגיל צעיר. שיש בזה את הדברים, את הדברים החיוביים שמתחילים לחשוב על זה מוקדם, ויש בזה את החסרונות כמובן, שצריך לעשות הרבה דברים ביחד, ובאמת זה, אני רואה ופוגש אותי, זה באמת ככה מאתגר מבחינה כלכלית, ואנחנו דווקא חושבת שהצלחנו למנף את הסיטואציה, ועוד מעט לשתף איך ומה, ודווקא להתחיל מגיל צעיר, לא רק לקחת את זה כעול, אלא גם באמת לקחת את הניהול הכלכלי, אלא להתחיל כמה שיותר מוקדם ולצמוח כלכלית, ועשינו את זה עם השקעות, התחלנו להשקיע משלב מוקדם יחסית, אבל באמת בוא נתחיל ככה מההתחלה, כזה רשמנו כמה נקודות שבא לנו לשתף, שבינינו הם, בעיניי לפחות, הם הכי משמעותיות בדרך, למה שהצליח להביא אותנו באמת לאיפה שאנחנו היום, ומה שממשיך לקדם אותנו ככה להמשיך ולצמוח כלכלית.
חשוב לומר שזה לא, זאת אומרת אנחנו מדברים כזוג בסוף, אבל לא בהכרח צריך להיות בזוג כדי להתקדם, גם אם לא מצאת את הבן, בת, זוג, או מה שזה לא יהיה, עדיין אפשר לעשות דברים האלה, לא צריך לחכות לזה. אביר, אבירה, לסוס לבן, שכל אחד ייקח את זה איפה שהוא רוצה, בשביל להתקדם. וזה מה שחשוב לדעת.
וואי, לא תכנתי לדבר על זה, אבל באמת משהו שאני פוגשת, ככה, בהמשך למה שאתה אומר, משהו שאני פוגשת הרבה, שהגיעו לי לא מעט כאלה שהם עדיין לא נשואות לליווי, ויש פחד מאוד גדול לגעת בכסף ולנהל אותו לפני, כי אם אני אסתדר בעצמי אולי אני לא אצטרך בזוג, אבל לא. אבל זה באמת נותן הרבה כוח והרבה עוצמה, וכל מי שבסוף כן איזה לעשות את הצעד הזה, באמת יכלה להעיד שזה נתן לה המון, המון כוח, ודווקא הרבה יותר תחושה של שליטה במציאות, ושהיא יכולה כבר להתחיל לפעול מעכשיו, אבל בואו נחזור רגע באמת לדברים. אז באמת הדבר הראשון, הנקודה הראשונה המשמעותית, שאני מרגישה שלאורך השנים ככה הייתה שם, גרמה לי, אני חושבת שאני זאת שהראשונה שהבאתי את עולם ההשקעות, אחד את העולם של הניהול הכלכלי, זה ככה משהו שאני הלכתי ללמוד אותו, גם למדתי תואר בכלכלה, וגם אחרי זה למדתי כלכלה במשפחה, ושם קצת נחשפתי לעולם ההשקעות, אבל ממש ממש מעט, אבל זה היה לי ברור שלנהל תקציב זה נחמד, זה הבסיס, אבל באמת כדי ככה לעשות משהו משמעותי עם הכסף, צריך להשקיע, והתחלתי ככה באמת ללמוד קצת יותר ביוטיוב, וככה קצת ברשתות, אז נראה לי בעיקר פייסבוק, לפני 7-8 שנים, 7 שנים בערך. באמת מה שככה, אז הגיע לידי הספר אבא עשירה בעני, למי שעוד לא מכיר, אז זה מומלץ מאוד, אבל גדול זה ככה באמת שמסביר על היכולת של כל אחד להגיע לנכסים ולייצר הכנסה נוספת, וזה מאוד תפס אותי, כמו הרבה אנשים, אבל אני גם לא רק תפס אותי, אלא גם החלטנו לעשות עם זה משהו, וזה ככה, מה שהיה שם זה באמת הרצון הזה לייצר הכנסות נוספות ולא להיות תלויה בעבודה עד גיל פנסיה, וגם אז זה לא בטוח שזה יספיק, זה היה משהו שהיה לי ממש חשוב, אני לא בן אדם שאוהב לעבוד קשה, ממש לא. אני זוכרת את התחושה הזאת, המחשבה הזאת שאני צריך לעבוד קשה כל החיים, ואבישי פה צוחק עליי, כי הוא כן יודע לעבוד קשה, אבל אני לא. והרגשתי שאני ממש רוצה לעשות עם זה משהו, כדי שאני לא חייבת לעבוד קשה. ושבכלל, שעם הזמן לא נצטרך, נוכל ככה להנמיך פרופיל, ושאם חלילה עם הגיל כבר יהיה יותר קשה, אז תהיה לנו את האופציה לעבוד פחות ופחות עם הזמן. ושאיפה גם איזשהו שלב להפסיק לעבוד לגמרי, אבל זה ייקח עוד קצת זמן, ובהחלט מטרה שאפתנית. אבל זו המטרה שבאמת, הנקודה החשובה פה, זו הייתה מטרה שבאמת הייתה משמעותית. כלומר, זה ממש עשה לי את זה, לפחות בתחושה שלי. אז אתה רוצה, יש משהו שלך זה היה משמעותי, או שזה נראה לי בעיקר אצלי זה היה כזה.
אני צופק שבסוף הזאת שדחפת אותנו לעשות את הדברים ולזוז, אני מבחינתי ניכנס למעגל של כולם, לעבוד ולהכניס משכורת, לחסוך ממנה 500 שקל בחודש, לשים אותם בבנק ולצפות שהמים והריבית של בנק ישראל, שלא יודע כמה הייתה אז ולא יודעתי מה זה אפילו, תעשה את שלה. ובסוף אני חושב שהסיפור הזה של להגדיר מטרה, זה בעצם אולי הדבר שהכי הניע את התהליך הזה יותר מהכל. גם שהמטרה הזאת רחוקה, בגיל 20, דברנו לא יודע, גיל 40 לפרוש, או לא יודע איזה גיל זה אפילו, 20 שנה קדימה, בעצם הדבר הזה שאומנם רחוק, אבל הוא כן ידע להניע אותנו, ולתת לנו כל הזמן את איזושהי נקודה רחוקה הזאת של לכוון אליה, ולהסתכל רגע אם אנחנו בכיוון או לא בכיוון, מדי פעם לעצור, אולי לשנות טיפה את הדרך, או משהו כזה, אבל המטרה המשמעותית עצמה היא הייתה ונותרה בעינה של לא להיות שועבדים לרוטינה הזאת שכולם שועבדים אליה בסוף, ולהצליח להיות, להצליח גם להנות בצורה משמעותית ולא באיזה כזה סוף שבוע שגונבים כי צריכים להציג חופש מהעבודה, ובאמת לעשות מה שאנחנו אוהבים לעשות ולא רק מה שאנחנו צריכים וחייבים לעשות בשביל לחיות.
כן, אז כאילו כבכל מצד אחד, זה היה מטרה באמת גדולה ומשמעותית, ועדיין לא קרובה להגיע למה שהגדרנו. היא מתקדמת יפה, אבל זה עדיין, עדיין ייקח עוד קצת זמן. אבל באמת, באמת, זה שזה היה שם משהו שבאמת באמת רצינו. אני יכולה להגיד שבאמת רציתי את זה, והרגשתי גם שזה נכון לי, כן? שזה לא סתם משהו שהוא מנותק, ויש הרבה חשיבות לזה שזה מרגיש נכון. ולא רק בשכל, כן? שזה ממש הרגשה. ויש כאלה שאולי זה לא כזה קריטי להם, כן? הם מרגישים שהם יכולים לעבוד, ושהם אוהבים את העבודה שלהם, וכל דבר כזה או אחר. אבל אני הרגשתי שזה ממש, זה ממש הכרחי עבורי לייצר את האלטרנטיבה הזו. וזה היה מנוע, זה היה הדבר הראשון. שככה ממש אני שמה כמשהו משמעותי בדרך. הדבר השני, שככה, זה היכולת לחסוך באופן משמעותי בגיל צעיר. אם מישהו פה שומע אותה בתחילת הדרך, אבל זה לא באמת משנה, אפשר, לדעתי, אפשר בכל שלב, אבל היה לנו יותר קל כשהיינו בהתחלה, כשעוד לא היה לנו ילדים, שיחסית, בעיקר אבישי עבד בהתחלה, הוא היה בצבא, אומר, המשכורות לא היו גבוהות בהתחלה, באופן יחסי להמשך, אבל בכלל, כאילו אם הוא היה משתחרר, הוא היה יכול להרוויח אותה משכורות, אם הוא היה עובד כמו שהוא, אם היית עובד כמו שהיית עובד בצבא. אבל מה שכן, זה פשוט היה מסלול קצת שונה, בדרך כלל משתחררים מהצבא, עושים טיול, ואז מתחילים ללמוד, וכאילו באמת הרבה שנים שאין משכורת, אין משכורת גבוהה. אז אני באמת למדתי, אבל באמת ככה זה שהיכולת הזאת שהיה משכורת יחסית גבוהה, לפני שנולדו הילדים, אז אפשרה לנו לחסוך סכום משמעותי, וגם התנהלנו כמובן, נכון. עם תקציב בשלב די מוקדם, ובאמת עם הרבה מודעות על זה שצריך לחסוך ועל זה שזה חשוב לחסוך, וזה גם מתחבר גם למטרה שהייתה לנו משמעותית, אבל גם לפי שהייתה לנו את המטרה הזאת של להשקיע, ושזה הגיע בשלב קצת יותר מאוחר, עדיין היה ברור לנו שאנחנו חוסכים, אוקיי? כמה שניתן, באמת עשינו את זה, זה היה די באופן טבעי, אני לא חושבת שמראה כי התאמצנו לחסוך והיינו חסכנו מעצמם משהו, חיינו בטוב, אבל עדיין בהתאם למה שחשוב, לא התפזרנו. ומה שכן אני יכולה להגיד אבל, שאחד הדברים זה שאז בשלב הזה של החיים שלנו, כולם מסביבנו טסו לחול, זה היה כזה אחרי צבא, אחרי שירות, כזה, גם זוגות שרק התחתנו, שוב התחתנו צעירים כמו שאמרנו, זה היה כזה השלב שטסים לחול, כאילו כזה שלושה חודשים, כזה, כאילו, ודי מבזבזים את כל מה שחוסכים, כזה עשרות אלפי שקלים, ואני זוכרת שכל מה אמרתי, אמרתי לעצמי, בסדרי עדיפויות, כי גם דנו בזה בינינו, ואמרנו לעצמי שבסדרי עדיפויות שם אנחנו מעדיפים לצבור את הכסף הזה, ולא להוציא אותו עכשיו, על טיול אחד של כמה חודשים, כל החוויה שבדבר. זה היה סדר עדיפות שלנו, איזה נכון לכולם? לא יודעת, אבל לנו זה היה סדר עדיפות, שבסוף לבר השאיר אצלנו הרבה כסף, שהיה הון עצמי, התחלתי. ובאמת זה היה ככה נקודה מאוד משמעותית, ואני חושבת שזה גם בעצם די מסמל את העניין הזה, של לא ללכת אחרי מה שכולם עושים, וזה לא בהכרח מה שכולם עושים, זה מה שנכון לנו. יכול להיות שזה לאחרים יהיה נכון, ואני לא אומרת תמיד לוותר על חוויות כדי לחסוך עוד כסף, זה לא תמיד נכון. אבל פה זה היה באמת איזושהי הרגשה שזה מה שנכון לנו, שבסדר עדיפות, כששוב יש לי מטרה משמעותית שאני רוצה להשיג אותה, אז אני גם מוכנה לוותר על משהו שהוא מיידי, בשביל להשיג מטרה עתידית. אבל באמת זה ככה, המקום הזה של בעיקר בעיקר לא בהכרח ללכת במסלול הרגיל שכולם עושים, גם אם כולם עושים, לבדוק שנייה האם זה גם מה שנכון לנו.
אני חושב שמה שאמרת בסוף, זה הנקודה הכי חשובה מכל הדבר הזה, שבסוף יש איזשהו לחץ חברתי שהוא בטח בציבור הדתי ובלי קשר באופן כללי, שיש איזשהו מסלול חיים מסוים שמשתחררים או מתחילים ללמוד, כן ילד, לא ילד, מתי ילד מגיע, ויכול להיות שיש לחץ מההורים גם על חלק מהדברים, והיכולת הזאת רגע לעצור ולהגיד למה אנחנו רוצים ומה טוב לנו ולא מה כולם עושים ולא מה כולם אומרים. אגב, אני חושב שזה נכון לכל דבר. בסוף ברגע שאתה יודע לשים את האצבע ולהגיד מה טוב לנו ומה אנחנו צריכים לעשות, בלי להתבאס או להגיד, רגע, אבל כולם עושים את זה, אולי גם אני אעשה את זה, אולי זה טוב. זה בעצם הנקודה שאומרת, רגע, אנחנו יודעים מה המטרה שלנו, אנחנו יודעים מה הדרך למטרה. גם אם בעיניי מהצד זה נראה שוואלה, אנחנו מונעים מעצמנו הנאות כאלה ואחרות, שהיינו יכולים להרוויח אותם כשהיינו זוג צעיר, ללא הוצאות משמעותיות. אבל באמת באמת בהסתכלות הרחבה, אפשר לדבר הרבה על מה אנחנו עושים פה ומה התפקיד שלנו ועוד אלף ואחת דברים, בסוף בסוף בהסתכלות הרחבה אני חושב שזה הדבר הכי משמעותי שהוביל אותנו, הפרקטיקה של האם חסכנו יותר או חסכנו פחות ומה החלטנו ואיפה גרנו וכמה הוצאנו וזה, אני חושב שזה בסוף הפרקטיקה, אבל האמירה היותר משמעותית פה היא האמירה של אנחנו עושים מה שטוב לנו ומה שנכון לנו ולא מה שכולם אומרים שצריך לעשות. כי ברגע שכולם אומרים שצריך לעשות, אז הדבר הראשון שאני עושה זה קורא את זה תיגר ושואל למה, מי אמר ומי זה כולם. אחרי זה אני מחליט, אם אנחנו מחליטים אם זה נכון לנו או לא נכון לנו, כשאנחנו בוחנים את זה אל מול המטרות שלנו ואל מול הערכים שלנו ולא אל מול העולם.
אז אני מסכימה מאוד, ואני גם חושבת שכאילו אני כשראיתי את מה שכולם עושים, את המסלול שכולם הולכים בו, ושראיתי את ההורים שלי וראיתי את, את כל מי שסביבי מתחיל ללכת בו, הבנתי שזה רחוב במה שאני רוצה, ולכן אמרתי שמה שכולם עושים ככל נראה הוא לא נכון. וגם חושבת שאני אוסיף עוד משהו אחרון, זה באמת היכולת הזאת להיות בבחירה. כאילו, לקחות בבחירה, זה לא היה מתוך, לא להיות בקורבנות של אני מפסיד משהו, אלא להיות בבחירה, גם בניהול תקציב לצורך העניין, וגם עוד מעט הדבר הבא שאני אדבר עליו. זה היכולת להיות בבחירה של מה יותר חשוב לי ומה פחות חשוב לי, ולקחת אחריות ושליטה על, על מה שקורה לי בחיים. בטח בפן הכלכלי כמובן, שלא פעמים אנחנו כביכול נאלצים לוותר על דברים, אבל זה לא באמת לוותר, זה לבחור מה יותר חשוב לי ומה פחות חשוב לי, ולהיות, וככה לחיות את החיים, זה נותן ממש נקודת מבט אחרת על, על מה שיש לנו, ומה שאנחנו מוציאים, ומה שאנחנו חוסכים, וזה מקום משמעותי להיות בו, היכולת להיות לבחור. עכשיו הדבר השלישי, וגם מאוד משמעותי, שחלטנו שאנחנו באמת ככה רוצים להשקיע ורוצים להיות באיזשהו מקום של לצבור איזשהם נכסים ולייצר הכנסות, החלטנו שאפילו שהיה לנו מספיק הון עצמי לקנות בית, שזה גם היה חלק מזה שחסכנו סכום משמעותי, אז היה לנו יכולת לפני, נכון, לפני 6 שנים זה היה, כן, היה לנו יכולת לקנות בית.
בית למגורים.
בית למגורים, כן, אנחנו יכולים לקנות בית וגם מה שרצים, גם בית פרטי באיזשהו יישוב, שזה היה כזה הכיוון שלנו מההתחלה, והחלטנו שאנחנו לא עושים את זה. החלטנו שאנחנו, על אף שום, שזה מה שכולם עשו, כבר התחילו לעשות סביבנו, זה שאנחנו לא קונים בית למגורים, אנחנו קודם כל קונים להשקעה, קודם כל אנחנו משקיעים כמה שנים, צוברים איזשהו הון, ורק אז קונים בית למגורים, אחרי שהתבססנו, ואחרי שיש לנו כבר מעבר רק לבית, ושוב, זה היה בתוך המקום הזה של החשיפה וההבנה שבית למגורים הוא לא נכס, כי כל הכסף שלי תקוע בתוך 4 קירות, ואני צריכה שוב גם לחסוך מההתחלה כדי להתקדם, ואולי נעשה על זה פרק נפרד פעם אחת, כי זה דיון שהוא חשוב ומתי כן לקנות ומתי לא לקנות, אבל אני כן נגיד פה שהיינו גם בנקודה שזה לא היה רלוונטי כל כך לראות בית מגורים, היינו עוד, בלי, היינו עוד ככה הייתי בהיריון ראשון, וזה, ועוד לא ידענו איפה אני רוצה לגור, וזה עוד היה רחוק להתקבע איפשהו, והיה לנו כמה שנים שאנחנו לא צריכים להחליט, כי הילדים עוד קטנים, ויש לנו עוד זמן קצת להתלבט ולזוז, ובאמת להגדיל את ההון שלנו, וגם אין לנו טעם עכשיו לקנות דירה גדולה, כשאנחנו רק זוג עם ילד. מתי זה רלוונטי? כשכבר יש את ה2-3 ילדים, שזה כבר מתחיל להיות משפחה, ואז כבר באמת גם הילדים גדלים וצריך להתקבע, כשהם בבית הספר זה כבר יותר קשה לעבור דירות, אנחנו רוצים לתת להם יציבות, וגם מבחינת, יש יותר דברים, מבחינת טכנית זה כבר יותר מסובך, אז באמת יש פה רצון כמו בשלב כזה להתבסס, אבל בשלב שאנחנו היינו בו, באמת ככה ההחלטה הזאת, שאנחנו כרגע זה לא רלוונטי לקנות בית מגורים, אנחנו רוצים לקנות איזשהו בית, אבל לא בית מגורים, כי אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים, אבל כן ידענו שאנחנו רוצים לקנות כבר דירה, כי ראינו את המחירים עולים כבר, ודיברנו שאם אנחנו לא נקנה משהו, אז המחירים רק יעלו, והכסף שלנו יישחק, הכי פשוט שיש, כאילו אם הוא יישאר בעובר ושב, אז המחירים יעלו, ופשוט כל שנה הדירות האלו יותר יקר, והכסף שלנו חק מפחות ופחות, והיה לנו ברור שאנחנו קונים דירה להשקעה באיזשהו שלב. שוב, זה היה גם, התלבטנו, אני זוכרת, שאנחנו לראות בתים ויישובים, והתלבטנו למכות בית למגורים, זה לא היה קל להחליט את זה, זה לא היה משהו שהוא היה טבעי, זה גם חשוב לי להגיד. זה היה לנו טבעי, אני זוכרת מה שעשינו, סיבוב בכמה, הלכנו לראות ממש בפועל.
כן, צריך לומר שזה לא ויתור קטן לעשות אותו. ועדיין, בסוף צריך לומר שדבר ראשון, שגם כשבוחנים את זה אל מול ההחזר החודשי שאתה מחזיר, אתה אפילו משלם שכר דירה, אל מול אתה משלם משכנתה, מה גובה ההחזר החודשי, וגם כמובן, איפה, אני חושב שהשאלה המרכזית שהייתה, זה מה יגדיל לנו את ההון בצורה הכי נכונה. נכון שגם לקנות בית שכביכול 6-7 שנים יעלה בחצי מיליון, אפילו מיליון שקל, זה לא בית שאתה מתכנן למכור אותו. ואם אתה מתכנן למכור אותו, אז כבר דירה להשקעה וזה משהו אחר. ולכן, אני חושב שזה בסוף מה שעמד בבסיס ההחלטה של לא לקנות, לא לקנות בית, בית למגורים. ובאמת לקח לנו זמן עד שלפני שנתיים חתמנו על חוזה של בית למגורים. רק אחרי שצלחנו לעשות בעצם את הסיבוב הזה שהכסף הגדיל את עצמו בעזרת השקעות שחלקן היו טובות וחלקן פחות, אבל בהחלט היו יותר טובות מאשר לקנות בית ולגור בו ולראות את הכסף מתחבא בתוך הקירות.
זהו, אז באמת לפני שנה וחצי חתמנו על חוזה, נכון? שנה וחצי, כן. קצת יותר משנה וחצי, חתמנו על חוזה לבית מגורים, הוא כרגע בבנייה, אנחנו עתידים להיכנס אליו דרך בעוד שנה, אבל באמת היה אחרי שכבר צברנו הון באמת משמעותי, ועדיין אנחנו יכולים להמשיך לצבור עוד נכסים, וכבר יש לנו עוד נכסים חוץ מהבית. אז באמת ככה, אנחנו יכולים להמשיך להתקדם ולצמוח ולהגיע למטרה שהצבנו לעצמנו, שזה היה באמת ככה איזשהו תנאי עבורנו בשביל לקנות את הבית. והצלחנו להשיג, הצלחנו גם להגיע למטרה של בית מגורים, שזו מטרה משמעותית עבורנו, וגם ממש הקדמנו, ממש זוכרת שבתחילת הדרך אמרנו לפחות עוד 5 שנים, רק כאילו לפחות נחכה 5 שנים עד שנקנה בית, ובאמת עברו 5 שנים וקנינו, וזה לא מתוכנן, פתאום קזנו שעברו 5 שנים והנה הגענו ליעד הזה, ואנחנו ממשיכים לצבור את ה... ממשיכים להשקיע, ממשיכים לצמוח, במקביל לזה שקנינו בית, שזה באמת ככה יכולת מאוד משמעותית, כי הרבה פעמים שאנשים קונים בית, וכל ההון שלהם בתוך הקירות, והם לא מצליחים להתקדם מעבר, מתחילים להתחיל את הכל מאפס, וגם אפשר להגיד שלקנות בית זה לא כלכלי בשום צורה, כביכול, כן? יותר כלכלי לנו ככל הנראה להמשיך לגור בסחירות. יכול להיות, כן, כי בית בסוף, אני עכשיו רואה את זה שלקנות בית זה בסוף יש המון הוצאות מסביב, להיכנס לבית, לעשות את המטבח חדש ולקנות את הריהוט הזה, ובסוף יהיה לנו, אבל לא הכל כלכלי בחיים, כן, אנחנו בסוף רוצים את המקום שלנו, וזה גם המקום שאנחנו רוצים לגור בו, זה בסוף יישוב, וביישוב בדרך כלל אין את הסחירות גדול, אז בסוף כן צריך להתבסס כדי להמשיך לגור ביישוב, אז שוב, זה תמיד עניין של מה רוצים, יכול להיות שאם גרים במקום אחר, אפשר להמשיך לגור בסחירות הרבה שנים, וכמו שאמרנו, לא נעשה את הפרק בנפרד, כי זו נקודה מאוד חשובה. איך לקנות, איך בעצם, מתי לקנות בית מגורים, ואם קונים, אז איך לעשות את זה נכון. אבל בגדול, ההחלטה הזאת היא בסופו של דבר, אפשרה לנו להמשיך ולצמוח במקביל לזה שהצלחנו לקנות בסופו של דבר בית מגורים, ועכשיו אנחנו באמת נמשיך, ובעזרת השם מקווים שגם בקרוב נוכל לעשות עוד השקעה נוספת. אז זהו, אז זה באמת הנקודה השלישית. והנקודה הרביעית, נקודה משמעותית, ככה, אנחנו מרחיכים כי בהחלט זה יכול להתמודד ולהמשיך למרות המכשולים. ואנחנו מרחיכים פה כי ככה עברנו הרבה, אז אני שמחה שאנחנו מצליחים לחייך, אבל אני חושבת שכולם עוברים בחיים. כן, אז אני מעדיפה שההתמודדות שלנו תהיה בדברים האלה, בדברים שבסוף מצמיחים אותנו, וזה באמת, בסוף כל השקעה, רוב ההשקעות, היה להם את הסיפור שלהם, בטח ההשקעה הראשונה שלנו, שהייתה בהחלט לא פשוטה, ועדיין אנחנו מחכים לקבל את המפתח, מקווים שזה יקרה בקרוב, אני אשתף אתכם, אבל אנחנו עדיין מצפים לקבל מפתח, ובכלל גם אחרי זה עשינו, קנינו נכס נוסף בארצות הברית, שגם שם היה כל מיני בעיות כאלה ואחרות. אבל בתמונה הגדולה בסופו של דבר, היה לנו את היכולת, אז באמת העניין פה זה היכולת להתמודד, למרות שיש דברים שפחות עובדים. זה היכולת להבין שיש לנו איזושהי מטרה משמעותית, ושזה חלק מהמשחק של השקעות. אני חושבת שדי היה לי את הביטחון הזה, שנצליח ושזה יעבור, בסופו של דבר, ושבתמונה הכוללת, בסופו של דבר זה השתלם, וזה חלק מהדרך.
דיברנו על זה, אני חושב, בפעם הבאה, בפרק הראשון של זה שצריך להיות מעורבים בכסף, וזה שבעיות צריך לפתור ביחד וכו'. אני חושב שזה חלק בלתי נפרד מהדבר הזה. בסוף, אין משהו שהוא מתוכנן מלכתחילה, ושמציעים אותו קדימה, הוא יצא בדיוק כמו התכנון. אבל התכנון בעצם מאפשר א' להתמודד בעצם עם בוא נגיד דברים שלא קורים בדיוק כמו התכנון בדרך, כי יש בסוף איזשהו תכנון שהוא ליבת העניין, הקסום זזים קצת ימינה, זזים קצת שמאלה, עדיין המטרה נשארת אותה מטרה, המקסימום השיטה טיפה משתנה, ובסוף יש קשיים, תמיד יש קשיים, יש לנו קשיים בכל מיני תחומים בחיים, בטח בכסף, ובטח שזה לא מצליח, ובטח שחשבת שעוד שנה תפסיק לעשות ככה, ועוד חודשיים תקבל את הנכס, ועוד, לא יודע מה, התחילו לבנות איזה משהו שחשבת שכבר לפני 5 שנים התחילו לבנות אותו, אבל בסופו של דבר, היכולת, א', לעצור ולדבר, ולהתמודד ביחד, כי פעם אחת זה עולה, פעם אחת אני זה שמעלה את הקושי, פעם אחת אילה זה שמעלה את הקושי, ואומרת, רגע, אבל אנחנו לא במתקום, לא מה שתכננו, ומצד שני, אני אומר, רגע, אז התזרים שלנו לא מדויק לפי מה שחשבנו, ואנחנו במינוס ככה וככה בחודש, ואיך אנחנו מתמודדים עם זה. אבל אני חושב שבסוף, כשמסתכלים על התמונה הגדולה ואומרים, רגע, מה המטרה? סבבה, הבנו את המטרה, אז אין בעיה, אפשר לשנות טיפת השיטה, צריך לשנות לפעמים טיפת השיטה, ולא להתקבע ולהגיד, לא, זה מה שהחלטנו וזה מה שעושים. אז פתאום על ההשקעה הזאת אולי מבטרים, ואת ההשקעה הזאת עושים במקום השקעה אחרת. אבל בסוף בשורה התחתונה, היכולת הזאת היא לנהל שיח ולתמוך אחד בשנייה, הוא בעצם הנקודה, אני חושב שאנחנו מנסים להבהיר פה, כי בסוף זה אחריות שלנו, אבל גם אם האחריות היא שלנו, זה לא אומר שאחריות היא על אחד מאיתנו, אלא אחריות היא לשנינו, ואם אנחנו מקבלים את ההחלטות ביחד, והגדלנו את המטרות ביחד, ועשינו את הדברים ביחד, אז גם אם מישהו מעורב קצת יותר, ומישהו מעורב קצת פחות בפרקטיקה, בהשקעה הספציפית שלא הצליחה, או לא משנה מה, בסוף זה של שנינו, וככל שאנחנו יודעים לדבר על הדברים, זה נכון אגב לכל התחומים בחיים, אבל בטח על כסף גם, שזה נושא שעלול להצית הרבה מחלוקות, אני חושב שזה בסוף מה שמאפשר להפוך את הקושי לצמיחה, זה פשוט, אתה מתאמן בחדר כושר, אז מה שאתה עושה זה מקשה על הגוף באיזושהי צורה, אתה דוחק משקל שהוא יותר כבד מהמשקל שלך, אתה רץ ומנסה לשבור את השיא שלך, בסוף בסוף אתה כאילו מעמיס על הגוף בצורה מסוימת, בעומס מסוים שתוכל גם לדעת להתמודד איתו, אני חושב שזה גם נכון, זה גם נכון בהקשר הזה, אתה בסוף מעמיס כביכול במרכאות על הקשר שלך, או על ההשקעה שאתה עושה,
על היכולת להתנהל עם כסף.
על היכולת להתנהל עם כסף, על ההשקעה שאתה עושה, אתה מעמיס עליו אי אלו, בוא נגיד,
סיכונים,
מקרים שיכולים לקרות, ואתה לא, אתה לא אפילו מתכנן אותם מלכתחילה, אתה כאילו חושב מה יכול לקרות אם, ובוא נגיד שכל הדברים לא קרו כמו שצריך, אבל זה צריך להיות משהו כמובן מחושב, ומצד שני לדעת שזה בסוף, משם זה חלק בלתי נפרד מהדרך, אי אפשר.
אז אני חושבת שגם מעבר לזה שהיינו בזה ביחד, והיינו ברור שאנחנו ביחד בדבר הזה, שזה היה עזר מאוד ליכולת הזאת להתמודד עם דברים שלא עבדו, זה גם ההבנה שההשקעות זה לטווח ארוך.
אין משהו שהוא מושלם, אין השקעה שהתחילה בדיוק כמו שתכננו, וסתיימה בדיוק כמו שתכננו, ומן הסתם גם לא תהיה כזאת. ואם יש, אז מה שנקרא מזל גדול של מתחילים.
דיברנו על זה הרבה פרקים קודמים, אני מזכירה, זה נראה לי כמעט בכל פרק, כי זה באמת עיקרון משמעותי בהשקעות שאנחנו משקיעים, זה תמיד יהיה לטווח ארוך. הרבה פעמים ההצלחה לא נראית בטווח הקצר, אם זה כי יש דברים שפחות עובדים, או אם כי זה חלק מהמשחק. בסוף, חלק מהדרך תהיה הפסד, כן, אבל בטווח ארוך, אנחנו נראה רווחים, כי דברים נוטים להסתדר, אם יש לנו סבלנות. דברים נוטים להסתדר, וגם אם בהשקעה, נגיד, ספציפית שהיה לנו סוחר שלא שילם תקופה ארוכה, אז בסדר, אז אחרי זה יגיע סוחר שישלם. אז גם אם זה לא עלה כמו שתכננו הערך של הנכס, אז נכס אחר יעלה יותר בערכו. כי אנחנו לא יכולים לתכנן, נגיד, רווח שעשינו ב6 שנים בנכס, פתאום בנכס אחר שקנינו, עשינו את זה בשנה. כאילו, זה דברים ש... ככל הם ממשיכים ומתמידים, אז באמת רואים יותר ויותר את את ההצלחות, ורואים את התמונה הגדולה, שבסוף היא רווח משמעותי. אז זהו, זה באמת ככה הסיפור שלנו בתוך הדבר הזה. והנקודה האחרונה, זה להמשיך להיות חשופים למידע, ולהיות בסביבה פיננסית כלשהי. אפשר איזה דרך לשמוע פודקאסטים, לשמוע הדרכות, לא חסר. אפילו פעם בשבוע, כמה דקות ביום, כל אחד מה שמתאים. אני שומעת הרבה מטבע הדברים, זה המקצוע שלי, ואני חשופה לזה, ואני די חיה את זה. אבל גם מי שזה לא המקצוע, היכולת הזאת מדי פעם להקשיב למשהו חדש, להקשיב לאנשי מקצוע בתחום, אם זה בנדלן, ואם זה בתכנון פיננסי, ואם זה בביטוחים, לא משנה, אבל באמת להיות חשופים לתחום הזה, ולהיפתח לדברים. אני יכולה להגיד שאחת ההשקעות שבאמת עשינו, זה היה פשוט כי שמעתי רעיון באחד הפודקאסטים ששמעתי, ופתאום קלטתי שאנחנו יכולים לעשות השקעה, למרות שממש לא חשבתי שאני צריך לקנות נכס, וזהו, והלכנו בקיום נכס שלא שמנו עליו אפילו שקל אחד שלו לעצמי. אז באמת, היכולת הזאת להיות חשופים באיזשהו, לא לעשות השקעה אחת וזהו, ולהפסיק. להמשיך ולהתמיד בדרך. מה שעוזר להתמיד בדרך, אז זה אולי יותר נכון שמה שעוזר לנו זה להתמיד, ומה שעוזר להתמיד זה החשיפה הזאת לסביבה פיננסית כלשהי. אם זה מידע ואם זה בסביבה תומכת, ואולי אתה רוצה להוסיף על הסביבה.
אני חושב שקודם כל, הדבר הראשון זה שחוקי המשחק תמיד משתנים. מה שנכון, מה שהיה נכון ב-2015 לא נכון היום, ובטח מה שהיה נכון להורים שלנו לא נכון היום. מה שנכון היום לא יהיה נכון ב-2030, וכולי וכולי. וככל שאתה לא מעודכן, ואנחנו תומעים את הראש בחול ונסים לעבוד באותה שיטה שההורים שלנו עבדו, או שעבדנו לפני 15 שנה, או שעבדנו לפני אפילו 5 שנים. אפילו לפני שנה, אנחנו מבינים שהדברים משתנים. לדוגמה, רק בשנה האחרונה הריבית עלתה באיזה 5%, שזה בטח ובטח משפיע על ההחזרים, על היכולת למנף, וכמובן שגם יש, מצד שני, זה אומר שיש אנשים שלחוצים למכור, וזה, ויש, יכולים, אפשר למצוא הזדמנויות. ולכן החשיבות בלהישאר מעודכן ולעשות את זה, כמו שאמרת, בכל דרך אפשרית, כל אחד ומה שהוא אוהב, בסוף הדבר הכי חשוב בהקשר הזה. כי שוב, מחר, מה שנכון היום לא נכון מחר, ובאמת אני חושב שזה בסוף הקטע הזה של ללמוד ובאמת להישאר מעודכן בהקשר הזה, בסוף מה שמאפשר להמשיך את הצמיחה.
כן, לא, אז אני מסכימה באמת על זה שתמיד יש שינויים וצריך, כי בסוף, כדי להתקדם, אתה צריך להיות פשוט מעודכן בשינויים ולהבין מה מתאים לכל תקופה, כי מה שהתאים לפני שנה, פשוט הוא כבר לא פחות רלוונטי עכשיו, כמובן שיש דברים שכן, אבל צריך לעשות התאמות לתקופה, וזה כשאתה חשוף לאנשי מקצוע וידע בתחום, אז אתה באמת מבין מה נכון לכל תקופה, זה מאוד עוזר להחליט מה נכון ומה לא. לא משהו שלא נכננתי להגיד, אבל אני אוסיף אותו. אולי גם כבר קלטתם את זה תוך כדי הפרק, אני חושבת שהבחירה להשקיע בעיקר בנדלן, גם הייתה משמעותית. יש הרבה פעמים את הדיונים האלה, האם שוקרון, האם נדלן. אני חושבת שזה היה משמעותי, גם המקום שזה הניב לנו רווחים מאוד גבוהים, ובשוקרון, בכל הנראה, לא היינו מצליחים להניב רווח כזה, אולי צריך לחשב את זה, אבל זה לא רק הרווחים, כמו שזה ההתפתחות. זה יכול להיות, כאילו, אני מרגישה ככה שזה להתמודד עם דברים שהם, הרבה דברים שהם חדשים, הרבה, אם זה ללכת לבנק ולקחת הלוואות ולקחת משכנתה, ולהתמודד עם סוחרים ולהתמודד עם חברות ניהול, והרבה הרבה דברים שלא שאני בעד איזשהו מאמץ כדי להצליח, כלומר, אני לא בעד שחייבים להתאמץ בכוונה כדי להצליח, אבל אני כן חושבת שלי ברמה אישית זה היה התפתחות מאוד גדולה, לעשות הרבה דברים, הרבה צעדים משמעותיים עבורי, כי בשוק ההון זה די פשוט, אתה קונה את זה משהו באינטרנט, הכל כזה נורא ממוחשב, ויש, בעיניי זה משהו שהרבה פחות מוחשי, הרבה פחות מקדם אותי ברמה האישית, והרבה פחות מוחשי. אני חושבת שהנכסים שלנו, כן, אני אוהבת שהם מוחשיים יותר, אבל זה אני, אז אני לא יודעת, ככה אני רואה שאתה פחות מסכים איתי, אבל אני חושבת שהבחירה להשקיע בנדלן הייתה מאוד נכונה עבורנו, עבורי. לפחות, תגידי אתה אם אתה מסכים איתי, זה מרגיש לי שהרבה יותר אפשר להתקדם ככה בתי צירתיים ככה, ולהתקל בהרבה דברים מעניינים בדרך, ולעשות דברים שאולי לא הייתי חושבת, אני מסוגל לעשות אותם, אם לא צריכה להתמודד, אם לא צריכים להתמודד.
אני חושב שהדבר היותר חשוב הוא לא להגיד במה, אלא במה דווקא כן ובמה לא, אלא מה נכון לנו, מה נכון לכל אחד מאיתנו, ולעשות את זה בהקשר הזה. נכון שאני חושב שלך באמת הסיפור הזה של הנדלן בא יותר טוב, וזה באמת מה שהוביל אותנו בהקשר הזה.
אז נסכם את הנקודה הזאת בכך שבסופו של דבר באמת לבחור את מה שיש יותר איזשהו חיבור, ותדעו שתוכלו להתמיד בו, ואני חושבת שהבחירה של להשקיע בנדלן דווקא, מתוך החיבור העולם הזה, ומתוך זה שזה היה לי יותר מעניין, פשוט הרגיש לי בבטן יותר, יותר טוב, יותר נכון, כמובן אחרי שגם קצת עמדתי על שוק ההון וגם קצת על נדלן, הרגיש לי שנדלן יותר מחובר עליי, ולכן באמת אנחנו יותר משקיעים בנדלן היום. אז באמת הדבר הזה של שוב פעם, ללכת אחרי מה שנכון לכם, זה שוב פעם חוזר, וההחלטה להשקיע בנדלן באמת ככה הוכיחה את עצמה בזה שאנחנו ממשיכים להתמיד ולהשקיע ולקנות עוד נכסים. אז באמת אם אני אקח את חמשת הנקודות ונעשה רגע נסכם אותם שנייה, שככה יהיה מסודר. אז הדבר הראשון זה היה המטרה המשמעותית, איזשהו באמת הרצון שלנו לייצר הכנסות, לא להיות תלויים רק בעבודה ולעבוד פחות ופחות עם השנים ולא להיות בלופ הלא נגמר הזה. הדבר השני זה היה יכולת לחסוך חיסכון משמעותי בגיל צעיר ולעשות ולחיות לפי זה שהם סדרי עדיפויות שהם היו שונים מכל מה שראינו סביבנו, ולבחור להיות באיזושהי בחירה שאנחנו מתמקדים כרגע בלחסוך כדי להצליח להתקדם כלכלית בצורה מהירה יותר. הדבר השלישי היה לא לקנות בית מגורים ולקנות דירה להשקעה, כהחלטה שאנחנו רוצים להגדיל קודם את ההון שלנו לפני שאנחנו נכנסים לבית. הדבר הרביעי היה יכולת להתמודד וככה להמשיך להשקיע למרות המכשולים, למרות הדברים שלא עבדו, ולהיות בזה ביחד. והדבר החמישי זה להמשיך להיות חשופים למידה, להמשיך ללמוד, להמשיך ככה להיות באיזושהי סביבה שנותנת לנו תמיכה, להמשיך ולהשקיע ולהיות מעודכנים במה שקורה. והדבר האחרון זה להשקיע לפי מה שאנחנו מרגישים שהכי נכון לנו והכי מתאים לנו, לנו זה היה באמת נכון ללכת יותר לנדל"ן, אבל ללכת למה שיש איזשהו חיבור ויש איזשהו שנרגיש שנוכל להתמיד בזה לאורך זמן ומתאים לנו להתמודד איתו. אז כמובן שלא הכל יודעים לפני שמתחילים, אבל תוך כזה תנועה אפשר להבין די מהר, האם זה מתאים, האם זה לא מתאים לי, האם אני ממשיך עם התחום הזה או הולך לתחום אחר, אבל העיקר הוא באמת להשקיע ולהיות על הרכבת מה שנקרא, כי לחסוך שקל לשקל כנראה לא יעבוד לנו יותר במציאות הכלכלית העכשווית, אולי זה עבד להורים שלנו, אבל אם מישהו רוצה להצליח כלכלית ולהיות בטוב ולהגשים עם המטרות, אם זה קטנות ואם זה גדולות, אני חושבת שההשקעה כבר חייבת להיות חלק מהסיפור הזה של ההתנהלות הכלכלית. בכלל, זה נכון כלכלית, אבל ההשקעות חייב להיות פה חלק מהסיפור הזה. ובאמת להיות ככה נחושים בדבר הזה, כדי להצליח כלכלית, אני באמת חושבת שמי שלא עושה את זה, בונה לעצמו מציאות כלכלית לא פשוטה, ואנחנו פה כדי שתעשו את זה אחרת. ואולי תקחו מפה איך זה משהו שיעזור לכם לעשות את הדרך הזאת, כי היא לא תהיה דרך קצרה ככל הנראה, בסדר? להשקיע ולהרוויח ולהגיע למטרות יותר משמעותיות ולהון משמעותי זה דרך. אז מקווים שככה נתנו השראה לדרך הזאת, להסכים לדרך הזו, וזהו.
תודה. בהצלחה.
כן, תודה שהיית איתי ובילית את הזמן כדי להקליט את הפרק, וזהו, נתראה בפרק הבא. ואני כן אגיד לסיום, שאם אהבתם, התחברתם, למדתם, אשמח שגם תגיבו, תכתבו לנו, וגם תשתפו את הפרק לעוד מישהו אחד לפחות שזה יכול להועיל לו. להתראות.